שמיכות קודשה ברכו שכינתה, ברשות הרבנים, בעל הבית, בעלת הבית. אנחנו נתעסק היום בשלוש מתנות שקיבלו ישראל במדבר, במשך המדבר, שמתחילות אותן מתנות בפרשה שלנו. ובעזרת השם אולי ככה נחבר את זה תמיד לעניין של ט"ו בשבט שיוצא בפרשת בשלח, כי בעצם יש כאן גאולה, וגאולה זה גילוי העצמות, כל עצמות שהיא בסוד גאולה, גם גאולת הקרקע, גאולת ארץ ישראל, כמובן גם כן בפרשת. אז כל העניין הזה של בשלח, של שחרור מהקליפה, יציאה מהקליפה, מתורגמת לגאולה. בעניין שלוש מתנות שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ענני כבוד, מן ובאר. כן, שלוש מתנות שמבוארים בפרשה שלנו, מצינו הבדל ביניהם. בענני כבוד לא מצינו כלל בקשה מכלל ישראל. מיד בצאתם ממצרים נאמר, והשם הולך לפניכם בעמוד ענן. זאת אומרת שהמתנה הזאת באה מן העליונים ללא כל עשייה, ללא כל תנועה, ללא כל בקשה, בלשון הקבלה, ללא מים נוקבים מצד ישראל. דבר שבא מלמעלה, מאיתו התברך. כמו שאמרו חז"ל, שהיו שבעה עננים, כן, שעוטפים ממש את בני ישראל מכל הכיוונים, זה במתנה הזאת שנקראת ענני כבוד. ואילו במתנות האחרות, זאת אומרת במן ובערה של מרים, היו צריכים בקשה, קודם על המן ואחר זה על הבאר. ואף כשביקשו במרה מים, לא ניתן להם הבאר אלא מתיקות המים. זה עדיין לא היה הבאר, המים הראשונים היו בעצם מים שהתמתקו. זאת אומרת שהיו מים מרים ולא יכלו לשתות מהמים האלה. ויוראו עץ, כתוב שם בפסוק, הקדוש ברוך הוא הראה עץ למשה רבנו, משה רבנו זרק את העץ וישליחהו וימתקו המים, משליך אותו לתוך המים והמים נהיים מתוקים. כמובן שצריך להבין את הסוד הזה, משה רבנו בעצם זורק לתוך המים, שם המים זה תורה, אין מים אלא תורה, כבר קשר לט"ו בשבט, שבעצם החודש הזה מזלו דלי, שצריכים לדלות מים, והעניין הזה, העבודה הזאת, לדלות את המים מעומק האדמה, מן הבאר העמוקה, כן, זה סוד חודש שבט. שבחודש שבט התורה הנלמדת היא תורה עמוקה, יותר משאר החודשים, כי צריך לגלות את התורה שבחומר. וזה עניין לדלות. כלומר, לחפור באר, בור באדמה, באר, וממנה לדלות את המים, לשאוב את המים מתוך החומריות של האדמה. שזה בעצם דבר מחודש מאוד, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על תורה, אנחנו מדברים על תורה שבאה מן השמיים. וכאן יש מין משיכת המים, משיכת התורה מעומק החומר עצמו. זה דבר חידוש מאוד גדול ששייך כמובן לתורתה של ארץ ישראל. וזה נראה בפרשה שלנו כבר. אז אני חוזר לעניין שכשמשה רבנו זרק בעצם את העץ, הוא זרק את עץ החיים אל תוך המים, אל תוך התורה, והתורה התמתקה, הפכה להיות מים מתוקים. אבל זה לא היה עדיין הבאר, זה לא היה עדיין המתנה. כלומר, הם לא קיבלו עדיין את הבאר במרה. וכן, 12 עינות מים, ורק אחר ירידת המן, ביקשו על מים וניתן להם קביעות של הבאר. אחרי המן. ולמה לא ניתן להם מיד הבאר? שאלה. למה הם צריכים לעבור שלב של מיתוק מים לפני באר באופן קבוע? עוד מצינו הבדל ביניהם לדורות. זאת אומרת, עד היום יש מצוות ישיבת בסוכה, זכר לענני כבוד, ואילו למתנות האחרות, מן ובאר, לא מצינו שום זכר. הוא כבר העריך בשאלה זו בבני שכר בכמה תירוצים. זאת אומרת, שיש לנו כאן הבדל מהותי בין מתנה אחת, שהיא ענני כבוד, לבין שתי המתנות האחרות, מן ובאר, וצריך להבין לא רק באותו מקום, באותו זמן, אלא גם לדורות. מה נשאר לנו מהמתנות הללו? אולם ממה שרואים, שעל עננים לא היו צריכים אפילו בקשה, משמע שיש בזה בחינה אחרת, ולכן הזכר נעשה רק לנס הזה. כלומר, יש דבר שהוא בעצם, וכך אנחנו מבינים אותו, אם לא ביקשנו את הדבר הזה וקיבלנו אותו, צריך להבין את זה קצת לעומק, שבעצם לא צריכים לבקש את הדבר הזה כדי לקבל אותו, כי הוא דבר מיני ובן, דבר ששייך לנו בעצם. זה לא דבר שבא לנו כתוספת. לכן לא צריך לבקש עליו. כלומר, המתנה שנקראת ענני כבוד, היא מתנה שקשורה למהותם של ישראל, ואז אין בקשה בשביל הדבר הזה, זה דבר שאתה בעצם נולד איתו, זה דבר שהוא במולד. לא דבר שהוא בקניין. ותכף נראה איך הדברים מתקדמים. ונראה לבאר העניין, והנה חז"ל אמרו שהמן בא בזכות משה. כן, משה רבנו הוא זה שהיה אחראי על ההגעה הזאת, הירידה הזאת של המן. כמובן שיש כמה סודות, אנחנו לא ניכנס לכל העניינים, כן? העניין של מן הוא, שבעברית זה מה הוא, כן? מה זה שם מה. זאת אומרת, שם מה זה שם הוויה במילוי אלפין, שזה רמז למשה רבנו, הוא בעצמו, מידת התפארת. לכן, בזכותו בא המן.
אנחנו מה.
כן? ואנחנו מה. כלומר, בארמית, ואנחנו מן. זה מה שהוא אמר, כן? וענני כבוד בזכות אהרון. וזה מה שנשאר לנו, ענני כבוד, דווקא בזכות אהרון הכהן. באר, בזכות מרים, וביאור השייכות של כל אחד למה שניתן בזכותו, נראה, דהנה אהרון שהיה כהן, ושורש הכהונה הוא מבחינת מידות המחשבה, כמו שכתב בשח על התורה, כי כהן ראשי תיבות, כף של כהן זה כתר, ה' זה חוכמה, ונון שערי בינה. כלומר, כשאתה מדבר על כהן, יש בתוך הכהן פוטנציאל של כתר, חוכמה ובינה. כלומר, הכהן הוא בחב"ד. במדרגה עליונה של חוכמה בינה ודעת, או כתר חוכמה בינה. ועיקר עבודת הכהן היא במחשבה. ואף על פי שיש עבודת הקורבנות במעשה, שהכהנים מתרוצצים ורצים יחפים בבית המקדש ועושים קורבנות, וממש פועלים בידיים, עבודה פיזית מאוד גדולה. כן? אז איך אתה יכול לומר, נכון? אבל כידוע, עיקר עניינו של קורבן הוא במחשבת הלב של העובד והמקריב. זאת אומרת, אל תתפס לחיצוניות של העבודה בבית המקדש, ותחשוב שבגלל שאתה רואה הרבה דם והרבה בהמות, וכל מיני דברים שהם מאוד מאוד גשמיים דווקא, זה תלוש מהמחשבה. להפך, אם אין מחשבה בדבר הזה, זה הופך להיות פיגול. זאת אומרת שאין שם אקט חיצוני שאין בו פנימיות. אין דבר כזה. אנחנו רואים את זה מתממש הרבה יותר בקודש הקודשים, שחז ושלום מחשבה אחת קטנה זרה, כן? פוסלת את כל העניין. לכן המחשבה שם שולטת, וזה העניין של הכהנים. כאן אנחנו יכולים קצת להשליך להלכה על עניין של כהנים, כשהם עולים לברך את עם ישראל, באיזה מדרגה הם צריכים להיות? של אהבה. אם חז ושלום כהן עולה והוא מברך והוא כועס על מישהו מהקהל, יש בעיה, זה לא פשוט.
במיוחד לכהנים.
במיוחד לכהנים, כי הכהנים יש להם את התכונה הזאת. הם מצד אחד מאוד זריזים, אבל יש בהם כעס. כן? למה זה כעס? כי זה אש בוערת, ואם זה לא מתורגם בצורה נכונה, זה הופך להיות כעס. שצריך לעורר אותו לתשובה. לכן בעצם המקריב, כשהוא בא לבית המקדש, הכהן לא עושה איזה עבודה חיצונית, זה עבודה פנימית, לכן זה בראש. ולכן נאמר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, דווקא דעת, זאת אומרת בחלק העליון של המחשבה. ובפרט הכהן הגדול, שהוא בבחינת החוכמה כידוע, ולכן נקרא גדול בחוכמה. זאת אומרת הוא מצד ימין של הספירות, אבל הוא במדרגת החוכמה. אנחנו נצייר לשם המחשה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. כל הכהנים נמצאים כאן, ובמיוחד הכהן הגדול שנמצא בעצם בחוכמה עצמה, שהיא בעצם המדרגה העיקרית של הכהן. גדול בחוכמה. עכשיו, מה זה גדול? גדול זה חסד, החסד נקרא גדולה. כלומר, הכהנים הם תמיד בחסדים, לכן הם משפיעים. אז איך אמרתי לפני כמה דקות שהכהן יכול להיות מאוד מאוד עצבני ואש כזה? כי זה הבניין שלו. כלומר, אם הוא לא מצליח לשלוט על החסדים הנכונים, זה יכול להיות מתורגם לנתינה בלתי נכונה. לכן הוא בגדולה, והאבא של הגדולה זה החוכמה. כלומר, למעלה מן החסד זה חוכמה. על כן שולט בעיקר אצל הכהנים קו ימין. וכן מבואר ממה שאמרו, תפילות במקום תמידים תקנו. כלומר, התפילות שלנו זה במקום התמיד. ומה זה תפילה? עבודה שבלב. זאת אומרת, זה דבר פנימי. אז אותו דבר, אם זה במקום הקורבן, זאת אומרת שגם הקורבן היה אמור להיות עבודה שבלב, עבודה פנימית. אז אל תחשוב שאתה בא לבית המקדש ואתה מביא איזה כבש ואתה יוצא ידי חובה. לא עשית שום דבר. אם הלב שלך לא נמצא עם הנתינה, אם הפנימיות שלך לא נמצאת במקום הזה, לא עשית כלום.
זאת אומרת שאם אתה מתפלל בלי הלב, כאילו שלא עשית שום
נכון,
דבר.
נכון, בוודאי, בוודאי. יותר מזה, חז ושלום, אדם שכועס, הוא עצוב בתפילתו, האריז"ל אומר שהוא מביא לעצמו יותר נזק מאשר תועלת. כלומר, אומר האריז"ל בפירוש שכשמתפללים צריכים להיות בשמחה פנימית. אז איך יכול להיות שאנשים בוכים בזמן התפילה? זה לא בכי של צער, אלא בכי מתוך התרגשות של קשר עם האלוה. זה מדרגה אחרת לחלוטין. יעבדו את השם בשמחה. זאת מדרגה חשובה מאוד, ואנחנו תמיד, תמיד, היצר הרע הכי גדול, שתדעו לכם את זה, זה או להיות בשמחה, או לצאת מהשמחה. אחרי זה זה הולך ומתלבש בכל כל מיני דברים כאלה קטנים בחיים, אבל העיקר, תחשבו על זה, זה להיות בשמחה או לצאת מהשמחה. אין מקום אחר. כלומר, אם אתה בתוך השמחה, הכל הולך חלק. כי בעצם אתה מביא את האור בצינור הנכון שלו. וברגע שזה יוצא וכל היצר הרע, הוא להוציא אותך מהשמחה הזאת, לעשות את העבודה, אבל בצורה אחרת. והוא יכול אפילו לתת לך עצות של תלמיד חכם. ויגיד לך, לא, אתה צריך להיות כאן אש בוערת עם כעס גדול בשביל הדבר הזה. אתה כבר נכנסת לפגם של הדבר ואתה לא יוצא מזה תועלת. וכן מבואר ממה שאמרו, תפילות במקום תמידים תקנו, והרי תפילה נקראת עבודה שבלב, ובהכרח משום שגם הקורבנות עיקרם במחשבה. משה שהוא לוי, עכשיו אנחנו עוברים ללוי, זה היה אהרון, זכר לענני כבוד. כלומר, כל חג הסוכות הוא מיוחס לאהרון הכהן. כי הרי אנחנו יושבים בסוכות בזוכרנו את הסוכות שבהם הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם ארץ מצרים. תשימו לב, יש כאן סוד גדול. כשיוצאים מארץ מצרים, לאן נכנסים? לסוכה. זה אומר שהמתנה הראשונה שקיבלנו פה, ושלא ביקשנו שום דבר כדי לקבל אותה, זה בעצם אחרי שיצאנו ממצרים. כלומר, זה אומר לנו, לפי מה שאמרתי מקודם, בתחילת השיעור, שאם אני מקבל דבר שלא ביקשתי אותו, זאת אומרת שזה דבר במולד אצלי, אז מה קרה בעצם כשיצאנו ממצרים? לאן חזרנו?
למקום.
למולד שלנו, זאת אומרת למקור שלנו.
היינו שם, גילינו את זה.
יפה מאוד. זה תמיד היה, אבל מכיוון שהיינו במצרים, זה היה תקוע, זה היה בחושך, זה היה מוסתר, עכשיו זה פתאום הופיע. אז מה גילינו בעצם בצאתנו ממצרים? את השורש, את הנקודה השורשית הישראלית, והיא נקראת בינתיים ענני כבוד. עוד מעט נבין מה זה. מדרגות אחרות של מן ובאר, כנראה שזה לא במולד אצלנו, ואת זה כן צריך לבקש. כלומר, שליש אנחנו לא מבקשים, שני שליש, הרי שלוש מתנות, כן מבקשים. אז משה שהוא לוי, עכשיו לוי זה צד שמאל. ביחס לאהרון שהיה צד ימין, לוי הוא בצד שמאל. זאת אומרת שמשה הוא מצד הגבורה, יותר מאהרון. אהרון חסד, משה יותר דין. מבחינת חסד, גבורה, תפארת, בגדול, הוא יותר נמוך בעצם מאהרון, כי אהרון, הכהנים, בכללם אמרנו שהם למעלה, בחבד. משה עכשיו הוא במדרגת חגת, זאת אומרת חסד גבורה תפארת, שהביאים עיקר עבודתם בדיבור ושירה. זאת אומרת, מה זה דיבור ומה זה שירה? שני דברים שבעצם עולים על קנה אחד. כדי לדבר אני חייב לצמצם את מחשבתי במילים. כדי לשיר אני חייב לדייק. אם אני לא מדייק אני מזייף. זאת אומרת שבשני המישורים, גם בדיבור, גם בשירה, אני חייב את מידת הדין מדויקת מאוד. כדי לא לזייף, לא בדיבורי ולא בשירתי. זאת אומרת שהצד השולט הוא הצד השמאל שנותן גבולות לכל התהליך. שהכל הוא בתפארת. כשהוא כלול מאישה ומאיה. זאת אומרת, מאש ומים. מאש ומים יוצא הדיבור. כן, האש יוצאת מכנפי ריאה, שבעצם מהלב, והמים גם כן שם כל הלכה, כן, שיוצאת מהדיבור. וכן עבודת משוערים בידיים ועבודת כלי שיר בידיים. זאת אומרת, כל מה שהלוויים מתעסקים בו, תמיד מתעסקים בו בידיים. אז זה חלק גופני יותר נמוך מהלוויים. וכן מצינו עיקר כוחו של משה בדיבור התורה, כמו שכתוב בפרשת בלק, שאמרו מנהיגם, כן? כלומר, הגויים מדברים על משה בצורה כזאת, מנהיגם נתגדל במדיין, ועיקר כוחו בדיבור. וככה הם רצו לשלוח מישהו שיש לו את אותו כוח בדיבור לאומת. זאת אומרת, את בלעם הרשע. כן, נכון. זאת אומרת שמשה רבנו ידעו כולם שכוחו בדיבור. וכפי שאמרנו מקודם, הדיבור הוא בקומת חגת, ויש לו שליטה מצד שמאל, למרות שהוא באמצע. וכן אמרו בזוהר הקדוש, משה מלגב, זאת אומרת מבפנים, ויעקב מלבר, יעקב ביחס למשה הוא חיצוני. כלומר, אם תיקחו כמו גלדי בצלים, משה פנימי ויעקב חיצוני לו. כמו שתי שכבות, אחת פנימית, אחת חיצונית. זאת אומרת שיעקב ומשה אותו דבר. איפה יעקב ממוקם? גם בתפארת. אז אנחנו רואים שמשה עוד יותר פנימי, גם בתפארת, אבל פנימיות התפארת, ויעקב כבר בפן החיצוני. הרי שהוא אותה בחינה של יעקב התפארת, אלא שהוא מלגב, זאת אומרת, יותר פנימי. וישראל במעמדם, כלומר אנחנו יורדים עכשיו, מדרגה שלישית, ואנחנו כבר בעיניי, נצח עוד יסוד זה ישראל. כלומר יש לנו פה כהן, משה וישראל. אנחנו בעיניי, כלל ישראל נמצא בעיניי. מה זה עיניי? נקראים עומדים. למה נקראים עומדים? כי בלי ישראל אין לא משה, ולא אהרון. אין כהנים ואין לוויים. למה? כי אם אין רגליים, אין מי שמעמיד את כל הקומה. אז אנחנו בדרך כלל, כאנשים דתיים, זה מתחיל לעבור לנו, ברוך השם, היינו רגילים לזלזל בחלק הנמוך, בחלק החיצוני שלנו, כי הרגליים נקראים לבר מגופה, מחוץ לגוף. והגלות גרמה לנו להיות באמת רוחניים, תלושים מהחלק התחתון שלנו, כאילו בגלות לא היו לנו רגליים. כשאנחנו חוזרים לארצנו, אנחנו קונים רגליים. עם ישראל חוזר לרגליים שלו, וזה המעמד, זה המעמיד את כולם, משום שהרגליים מעמידים את כל הקומה. כן? זה הבניין של השלמות הזאת, חבד אצל הכהן, חגת אצל משה רבנו ונאי אצל עם ישראל שמעמידים את כל הקומה.
אפשר שאלה?
כן.
אנחנו פחות או יותר כל שיעור מזכירים את המדרגות האלה, וכל פעם יוצא שמשה גם כן, משה ואהרון הוא בנצח ועוד, משה גם היה ביסודי הבא.
בכל מקום, אתה
שואל. בכל מקום, וישראל כבר היו רק במלכות כשיוסף הוא נוטה.
איך זה מסתדר?
למשל, עכשיו הבניין הזה שפה, עכשיו אנחנו מציירים אותו.
כן.
הרי אנחנו יודעים שהדבר הזה הוא נמצא בכל מקום, בכל ספירה יש גם את זה. אפשר למקם את זה בכלל, נניח בוא נגיד כאילו ברמה הגבוהה של הדברים. אפשר למקם את הדבר הזה?
הכל תלוי בערכים. כלומר, אם אתה מדבר עכשיו רק על עם ישראל לבד, בלי, נגיד שלא היה משה ולא היה אהרון, היית מוצא את כל המקומות האלה. אבל כשאתה נותן את זה ביחס למישהו, אז היחס הזה מתמקם לבד. כלומר, אני אקח שלושה אנשים, אם אני מדבר על שלושתם, אחד יהיה יותר שם, השני יותר פה והשלישי יותר שם. אם אני אקח רק אחד משלושתם, גם אצלו נמצא את שלושת המדרגות. לכן צריך להיות מאוד גמיש בקבלה, כי אין העדר ברוחניות בקבלה, וכל דבר שנמצא כאן הוא גם יכול להעיר במקום אחר. אבל כאן יש לנו השוואה, לכן הגישה היא שונה. בהשוואה אתה צריך לדעת איפה ממוקם אחד ביחס לשני. זה הסוד של העניין כאן. כמובן שאם היינו מדברים לבד רק על עם ישראל, בלי נגיד משה ואהרון, בלי הכהנים והלוויים, אם היה דבר כזה, היינו גם כן מוצאים את אותם שלוש מדרגות לפי יחס גם כן של השוואה בתוך עם ישראל עצמו. בסדר? ועיקר עניינה היא מידת התשוקה. עכשיו, מה זה העניין של עם ישראל? אנחנו עכשיו מתרגמים את זה למידה, למציאות חיים. אמרנו שעם ישראל נמצא בנאי. בנאי זאת אומרת במדרגה התחתונה. מה זה המדרגה התחתונה? תשוקה. הרב כאן מתרגם את זה מיד למציאות, תשוקה. רצון עז שאין לו אפילו עניין של הבנה. תשוקה. כמו שרמז בספר עבודת פנים, בפסוק וינהו כל בית ישראל אחר השם. מה זה וינהו? כן, זה ביחזקאל. שנהי הוא לשון תשוקה. זאת אומרת שהעם ישראל נמשך, וינהו, לא ביחזקאל, במלאכים א', סליחה. והמלכות שורשה ועמידתה כנגד נאי שכל עניינה הוא מידת התשוקה. זאת אומרת שעם ישראל נמצא בנאי, ונאי, יש לנו פסוק, כן, במלאכים שאומר לנו שזה בעצם רצון עז לנהות.
מה זה נהי בחיתור?
נהי, זאת אומרת רצון גדול מאוד, השתוקקות גדולה מאוד עד שיש דמעות שמביאה דמעות, כן? אנחנו בדרך כלל לא אומרים נהי, לראשי תיבות הצפירות נצח רוד ויסוד, אלא נהי, כדי לא להיות בנהי, כי נהי זה יותר בכי, יותר משיכה כלפי מטה, אבל זה בגלל רצון אז, בגלל תשוקה גדולה שרחל מבקל בניה, כי איננו, כי איננו ומתגעגעת אליו, אליו יתברך, כן? לכן מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה.
אמרתי לה.
כמו שאמר הרב אליהו, אמרתי לה שתמשיך לבכות.
אמרתי לה, אל תמנעי קולך מבכי. והי לישנה.
היא אמרה לכם שאני אמרתי? זאת השאלה. טוב. ונקראת משום כך קלה. למה קוראים לכנסת ישראל, לעם ישראל, קלה? כן? בגלל ההשתוקקות הזאת. כי היא רוצה דבר שלם. היא לא סובלת חצאי דברים. היא רוצה להיות הכל, כולה. כן? כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אומרים חכמי הסוד, מה זה כולך יפה רעייתי? כשאת בשלמות, את יפה רעייתי. אבל אם את חסר לך משהו, את לא יכולה להיות יפה. וכנסת ישראל תמיד בגעגועים לשלמות הזאת, ולכן אנחנו אומרים, כן, ברמז, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כשאת בכוליות, כן? אז את תמיד יפה ואת תמיד בשלמות. וזה בחינת ישראל במעמדם. כלומר, המעמידים את כל הקומה, במידת התשוקה. מה? כן, עד כלות הנשמה. רצון אז מאוד גדול מאוד. ולאור זה מתבארים עניין שלוש מתנות שבאו בזכותם. הנה, ענני כבוד שהם בעיקר אור מקיף. מה זה ענן? ענן זה סובב, ענן זה מדרגה שהיא בלתי נתפסת, אפילו הקדוש ברוך הוא בא בענן. כן, שהוא מתגלה, הוא מתגלה בעב, בענן. זאת אומרת שזה אור מקיף שקצת עובר את המדרגה השכלית שלנו. אנחנו לא משיגים ענן. זה מדרגה גבוהה עלינו, מקיפה אותנו. לכן המתנה הזאת היא מדרגה שגבוהה עלינו, גדולה מאיתנו, כביכול, כן? בוא נראה עוד מעט לאן זה מוביל אותנו. אז שייכים לעולם המחשבה. זאת אומרת, זאת המחשבה. העננים הם כאן המחשבה. עד שהיום יש ביטוי, כן? אתה נמצא בעננים. כלומר, איפה אתה? אתה חושב על כל מיני דברים שהם לא כאן. תחזור. באו בזכות אהרון שהוא בחינת חב"ד. אז העננים האלה, ענני כבוד, באו בזכות אהרון הכהן שהם בחב"ד. חוכמה, בינה ודעת. כלומר, החבדניק הראשון היה אהרון. בסדר, זה מתאים?
מעולה.
וכנגדם עושים חג הסוכות, שעיקרו בסכך. מה זה הסכך? למה קוראים לה סוכה סוכה מלשון? סכך. ומה זה סכך? מכסה,
סוכך,
מכסה. מה זה סכך? ששרה הייתה סוכה ברוח הקודש. זאת אומרת, עם כף. שהייתה סחה ברוח הקודש, זאת אומרת ראייה פנימית מעבר להבנה הנורמלית השכלית שלי. כמו ששרה נקראת גם כן יסקה. בסדר? זה דבר שהוא עושה עליי צל, צלע דמהמנותה, אבל זה מביא לי ראייה שיש משהו מעבר לצל. לכן יש לי צל, כי יש אור מהצד השני. משום שהוא בעולם המחשבה. וירידת המן, שהוא אכילת פת, עכשיו אנחנו יורדים יותר, תשימו לב, היינו במחשבה, אנחנו עכשיו מתחילים להתקרב קצת יותר לגופניות שלנו, אבל עדיין ברמה עליונה, אכילת פת, אכילת לחם, בזכות משה רבנו, כלומר משה הוא סוד הפת, שהוא מעולם הדיבור. מה הקשר בין פת לדיבור? ראינו שהילדים הקטנים, כתוב בגמרא, תינוקות לא יכולים לומר אבא, עד שלא נותנים לאכול להם טעם דגן. עד שהם מתחילים לטעום פת, נשים להם בבקבוק חלב, קצת אבקה, קצת קמח, הם יתחילו לומר לך אבא. זה קשור לאחד השני. למה? כי בעצם הלחם, הפת, לחם זה שלוש פעמים הוויה, שם השם, ויש לזה מוחים גדולים של כוח הדיבור. לכן הלחם הוא גם כן קשור לדיבור, וזה נקרא לחם עוני, כן, לחם שעונים עליו דברים הרבה. כן, זה לא סתם לחם של עניים, אלא לחם שפותח לך את הפה, ואתה אמור לדבר דברי תורה כשאתה אוכל פת. לכן אם אתה לא עושה את זה, זה כאילו אתה אוכל מזבחי מתים. כן? כל מי שאכלו, שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו דברי תורה, כן, כאילו אכלו מזבחי מתים. כלומר, אין חיות שם. זאת אומרת שהפת שלך שם לא עשתה את העבודה, כנראה אתה לא יודע להתחבר לדברים. כמו שאמרנו בשיעורים אחרים, לחם מלשון הלחמה. הלחמה בין הנשמה לבין הגוף. בלי לחם, שהוא העיקר של המאכל, אין מאכל בכלל. כמו שאמרו חז"ל, אין התינוק אומר אבא, כלומר אבא זה חוכמה, זה מדרגה של דיבור, עד שיתאם טעם דגן. כי הלחם ממשיך המוחים של הדיבור. זה מוחים מיוחדים לעניין הדיבור. יורדים קומה, ואילו הבאר, שבא מן הארץ, אתם שמים לב? עכשיו הבאר זה הארציות הממשית, זה חור בתוך האדמה עצמה, מורה על בחינת מרים, שהיא נוקבה באר. זאת אומרת מרים הנביאה, שהיא בעצם האישה היחידה בין שלושה המתנות האלה, אהרון ומשה, כאן יש לנו את מרים. מרים היא הנוקבה, היא המלכות, לכן הבאר קשורה יותר לארציות, כי בעצם ההשתוקקות ממטה למעלה. שעיקר עניינה הוא השתוקקות לעלות למעלה, ואישך תשוקתך, כן? וכמו שכתוב, עלי באר ענו לה. זאת אומרת, הבאר כל עניינה לעלות, היא מעלה את המים, דולים ממנה, כן? את המים שנמצאים בתוך העומק. ובזה מבואר היטב, למה לא הוצרכו בקשה על ענני כבוד. עכשיו אנחנו מתחילים לומר את התשובה. לפי המבואר שהם באו בזכות אהרון, שהוא בחינת חב"ד, יש לומר שכלל ישראל, אף שהיו שקועים בממתת שערי תומה של עבודה זרה, אבל כללה הוא, כן, זה הכלל הידוע, שגם בשעה שישראל חוטאים, אין זה פוגע בפנימיות מידות המחשבה שלהם. זאת אומרת...
שזה נשאר איתם שם.
סליחה?
בשביל זה ברמז, אהרון, דווקא אהרון נשאר איתם שם?
זאת אומרת שבעצם הענני כבוד הם תמיד חלק מעם ישראל, לא חשוב באיזה מדרגה הם נמצאים. זה מה שזה אומר. רק שלפעמים זה גלוי, לפעמים זה בהסתר, אבל זה שייך לעם ישראל. אתה לא צריך לשאול אותם, הם גם לא צריכים לבקש שום דבר. בלי שום בקשה, זה דבר ששייך למהותם. יש שאלה אחרת, למה קוראים לזה מתנה? אז באמת מתנה. או למה צריך לקרוא מתנה לדברים האחרים שיש בקשה? אבל זאת המתנה האמיתית. זאת אומרת, מדרגה שהיא לא תלויה בדבר. שום חינם. דבר. מתנת חינם, איפה זה קשור? לשורש נשמת ישראל. מאיפה שורש נשמת ישראל? ברשע דלית ידע. זאת אומרת ברדלה, במקום גבוה מאוד, שורשי מאוד, עמוק מאוד, שמתגלה בקריאת ים סוף. כן? משם אנחנו מגלים מי אנחנו, בפעם הראשונה. ראתה שפחה על הים, מה ראתה? את שורש נשמת ישראל, זה מה שהיא ראתה. זה הבניין של לא שייך לבקשה. למה לא שייך לבקשה? כי זה שלך. זה ככה בראתי את עם ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל. בין משום שעצמותם טוב, וממילא אין זה עבירה בשלמות הרצון והמחשבה, בין משום שנשמתם מסתלקת בעת עשיית עבירה. תשימו לב מה אומר הרב, או כשאתה במצב טוב, אז בין כה וכה יש לך את זה, וגם כשבן ישראל חוטא, מה קורה? הנשמה שלו מסתלקת. למה? כדי לא להתלכלך בחטא שהוא עכשיו עושה. במילים אחרות, הנשמה הפנימית הזאת לעולם נשארת נקייה. סליחה?
תאוריי.
כן.
אתה בריאתה.
נכון. והנשמה היא המחיה את מידות המוח. כן, הנשמה כידוע משכנה במוח. ולכן, בעניין זה היו ישראל מיד ראויים שיבואו להם ענני כבוד. כלומר, זה שייך להם, זה שלהם. יוצאים ממצרים, משתחררים מהקליפה הזאת החוצצת, רואים מה ששייך להם כבר מעצם בריאתם. אבל אלמן ובאר שבאו בזכות חגת שהן המידות ועיניי שהוא התשוקה לקרבת אלוהות, כלומר זה החלק ה... תגידו לי מילה. הבחירי. כלומר, בחלק הראשון אין בחירה חופשית, זה חלק מולד. אין לך בחירה בזה. עובדה, אתה לא צריך לבקש. כאן, בשתי המתנות הללו, שזה מן ובאר, יש חידוש. מהו החידוש? בקשה, זאת אומרת בחירה. אני רוצה. אז היו ישראל חסרים בהיותם במצרים, ועדיין לא תקנו החטא. ולכן, על המן, מה זה לא תקנו החטא? הם גם לא יודעים מה הם רוצים. ברגע שהאדם עסוק בכל מיני דברים שהם מחוץ לעסקיו האמיתיים, לזהותו, הוא לא יודע מה הוא רוצה בכלל. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. כן? הנה, רוח, זה פה, זה בחגת. יש להם קוצר רוח, לא יכולים לשמוע למשה. ולכן על המן היו צריכים בקשה. כלומר, זה דבר שלא יבוא כל עוד ואתה לא רוצה באמת ואתה לא מבקש. רבותיי, זה בדיוק החיים שלנו, כעם ישראל. יש לנו חבד באופן טבעי. כולם חבד. אבל חגת ונאי זה תלוי ברצון שלך למשוך את החבד ולתרגם אותו לחיים. אני אומר את זה במילים פשוטות. כולנו טהורים, כולנו קדושי עליון, כולנו עם נשמה גדולה מאוד מצד הכהנים, ממלכת כהנים כולם וגוי קדוש. אבל מי מסוגל להביא את זה לבחינת מן ובאר, כלומר למדרגות גופניות, ממשיות, זה כבר עבודה של בחירה חופשית. כלומר יש לך בחירה או לחסום את המעבר הזה מהראש לגוף, או לפתוח את המעבר הזה מן הראש אל הגוף. ופתיחת המעבר זה יציאת מצרים. כן, כן, כן. יקום מלשון לקיים. זאת אומרת שכל העניין של יציאת מצרים כמו שאמרנו בכמה שיעורים, החץ, הכיוון הוא ממעלה למטה. מהמחשבה אל תוך המעשים, אל תוך החיים שלנו. עד שאנחנו מורידים את הדברים הכי נמוך שיש, כי שם האור הכי גדול שהולך להתגלות. לכן אין לך קץ מגולה מזה, זה הקשר לט"ו בשבט, אלא דווקא כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. כשהמלכות הארצית, החומרית, היא זו שמוציאה פירות, לא החלקים העליונים. לכן היה צריך בקשה, ומיד ירד להם בלי שום פעולה. ואילו מים, כן? מים מן הבאר, היו צריכים הקאה. אז גם שם יש הבדל בין המן, כשאתה מבקש זה יורד די מהר, וככל שאתה מתרחק הבקשה צריכה יותר גדולה. אז מה קרה כשביקשנו מים? צריך כבר להקות. כן, היו צריכים הקאה כיוון שהפגם ביניי גדול יותר. הריחוק הוא גם כן סטייה יותר גדולה. ואנחנו יודעים בחלק התחתון של הגוף שלנו, כן, היצרים שלנו הרבה יותר גדולים, לכן צריך יותר הקאה כדי להוציא משם מה אתה באמת רוצה. יותר גדול מאשר בחגת. אז אתם רואים שאנחנו בעצם משולשים, אנחנו בנויים משלוש קומות, קומת של שכל, קומה של רגש וקומה של נאי, של מעשים ושל תשוקות, וכל הקומות, ככל שאנחנו יורדים יותר, הבקשה, התשוקה צריכה להיות יותר גדולה, כי זה מראה איפה אתה נמצא באמת. למעלה זה טבעי, זה מולד, בחזה זה לא, כבר לא טבעי, אבל הבקשה מיד נענית, ובחלק התחתון הבקשה צריכה להיות ממש אמיתית, כי שם הפגם יותר גדול. מבואר בזה גם למה בתחילה לא ניתן להם הבאר במראה. שאלו את השאלה בהתחלה, למה לא היה מיד באר? למה זה צריך להיות דווקא מיתוק המים, אלא המתקת המים? ואחר זה 12 עינות מים. כיוון ששלוש מתנות אלו באו לפי סדר הקומה מעלה לתאטה, ממעלה למטה, הרי פשוט ומבואר כי קודם באו עננים בחינת חבת, ואחרי זה באו מן בחינת חגת, ואחרי זה באו מים בחינת נאי. אבל כל עוד שלא בא המן, לא שייך שתבוא הבאר. ולכן לא יכלו לקבל באר, כי הם ביקשו את המים לפני המן. אז מה נתן להם הקדוש ברוך הוא? מיתוק של איזה מים, אבל עדיין לא הקביעות של המתנה הזאת שנקראת באר. שמה? כן, הדור האחרון יותר קשה, כי אנחנו בעקבתא דמשיחא, זאת אומרת בחלק הרגליים, ולכן התשוקה צריכה להיות יותר גדולה. אבל גם האור שיוצא בסופו של דבר הוא המעמיד את כל הקומה. ובזה מובן, הטעם, למה אין אנו עושים זכר, אלא לענני כבוד? למה אנחנו עושים רק חג הסוכות? למה אין איזה חג למן? למה אין חג לבארה של מרים? ולא למן ולבאר? למה? כיוון שלא באנו לעשות זכר לנס שהיה אז בדרך הרי. אנחנו עושים דברים על דברים קבועים. אנחנו עושים זיכרון על דבר קבוע. מה ששייך לרצון שלך או לאי רצונך, זה כבר תלוי ברצון שלך. אבל מה קבוע? על מה אני יכול לעשות חג? על דבר קבוע שהוא מולד אצלי. זאת אומרת, אנחנו עושים את חג הסוכות להודות לקדוש ברוך הוא על הקשר שהוא קבע ונטע בתוכנו להיות כהנים, להיות זכר לענני כבוד, זאת אומרת שכולנו מלאים בחוכמה, בינה ודעה. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. כן? זה מה שיש לנו. והאגדה ממשיכה, מצווה עלינו לספר. זאת אומרת, זה מה שאתה עכשיו בוחר, כן או לא. אבל אתה כבר חכם, אתה כבר מבין, אתה כבר יודע. זה הסוד הגדול של עם ישראל, יש לו את הדברים, אבל הוא צריך לגלות אותם, להוציא אותם מן הכוח, מן הפוטנציאל, אל הפועל, אל הגילוי.
אז פסח זה עם סוכות, זה הקביעות.
כן.
אז פסח זה דווקא...
הבחירה.
לא,
מה?
זה הגילוי של הקביעות.
נכון, נכון, הכל זכר ליציאת מצרים, אתה צודק, בוודאי. לכן אמרתי שהכל זה זכר ליציאת מצרים, למעבר הזה בין הראש לבין הגוף.
זה לא רק הקביעות, אלא זה גם הקביעות וגם הגילוי של הקביעות.
בוודאי, אבל צריך לדעת מה קבוע אצלנו, על זה אני עושה חג.
זה סוכות.
זה סוכות. עכשיו, אני לא עושה חג מיוחד לא לבאר ולא למן. יש חג כזה בשנה?
לבאר ולמן זה פסח.
איך?
פשוט. הבאר והמן, הם חייבים לבוא בעקבות ענני הכבוד ומשתלשלות שלו. עובדה.
אבל למה אתה לא חוגג את זה?
מה? אני חוגג, פסח.
לא, אתה לא אומר את זה, אתה לא מבטא את זה. אנחנו אף פעם לא אומרים שום דבר שזכר, לא גמרה, לא שום דבר אומר לנו שבפסח אנחנו חוגגים עכשיו לא את המן ולא את זכר המים.
אז לא הבנתי לשיעור. כן, אנחנו בדיוק אומרים פה. בדיוק אומרים פה שהנה, כאן הוא כותב פה משפט. אבל כל עוד שלא בא המן, לא שייך שתבוא הבאר.
נכון.
וכל עוד לא יהיו ענני כבוד, לא שייך שתבוא...
ענני כבוד זה משהו שמולד.
זה תמיד, זה מולד. אבל אני אומר עכשיו, ביציאת מצרים, מה העניין? שמה שהיה קיים כל הזמן, עכשיו מתגלה. אז מה מתגלה?
אז אתה עכשיו שואל... אז אתה אומר בעצם, אני מצאתי את החג שלי של הבאר והמן, זה פסח.
כן.
למה? ענני כבוד מתגלים.
באמת כל החגים.
ענני כבוד מתגלים.
כל החגים.
בפסח? מה התגלה בפסח ראשונה? אמרתי את זה בתחילת השיעור.
ענני כבוד.
שיש לך בכלל ענני כבוד. לא ידעת בפסח, לפני פסח, לא ידעת בכלל שיש לך מולד כזה.
אבל זה לא קשור לידיעה שלך.
נכון. אבל כשאתה מגלה את זה, חיבה יתרה נודעת
לך. אבל הגילוי, ברגע שאתה אומר, אתה מגלה את זה, הכנסת עכשיו את המן ואת ה...
בסדר.
אחרת זה לא היה.
אז מה בעצם החג הראשון של יציאת מצרים? סוכות. כלומר, סוכות היה צריך להיות מתי? בפסח. כמו שאמרנו בשיעור פעם.
בעצם המציאות הזאת, בעצם הגילוי, שבה יש לצאת מצרים, יש לך סוכות, אתה יכול לגלות בעצמך כל יום ויום את המן ואת הבאר.
ודאי, זה עכשיו התרגום החסידי של העניין הזה,
שאתה צריך... זה לא חג.
בוודאי.
החג הוא שיש לך ענני כבוד.
כן.
אבל בעצם מן ובאר, אתה כל יום...
כל יום, ואנחנו תכף נגיע לזה. אנחנו נגיע לעניין הזה.
ברוך השם שבבנו.
אוקיי. טוב, אז כשישראל היו במדבר, כן, זכר שהיה אז בדרך הרי, אנחנו לא חוגגים על זה, כי זה היה הרי במדבר, ולא שייך זה אחר שנכנסו לארץ לשבת. עובדה, מה קורה בארץ ישראל בעצם? אין לנו כבר, לא את המן ולא את הבאר. אז תגיד לי, אז גם ענני כבוד אין לנו. יש לנו, זה השכינה. שאף פעם לא זזה מאיתנו, זה הסוד. ורק לענני כבוד אנו עושים זכר, כדי להבין מעלת עם ישראל. כלומר, אנחנו לא שוכחים לרגע אחד, אומר פה הרב, נקודה חשובה, אם אתה רוצה להישאר תמיד בשמחה הפנימית והתאורה שלך, הנקייה שלך, אל תשכח רגע אחד מאיפה אתה בא, מה השורש האמיתי שלך. כל פעם, כל רגע שאתה שוכח את הזהות, שאתה בענני כבוד, שהקדוש ברוך הוא עשה, עד איפה הדברים האלה מגיעים, אתה לא יכול להיכנס לדיכאון, לעצבות, למראה שחורה לכל האחים והדודים שלך. אי אפשר לרדת לשם. כלומר, כל הדברים האלה זה בגלל שחז ושלום יש שכחה של המדרגה המקורית הזאת. לכן זה צריך להבין את מעלת עם ישראל, זה נשאר. על זה חייבים לעשות זכר. אקטיבי. שאף בהיותם שקועים במ"ט שערי טומאה, וכאן... הוא נותן עוד שכבה. אפילו כשעם ישראל נמצא במצב הכי גרוע שהוא יכול להיות, לא נפגמו אלא בחינת חג הדבנאי שלהם. רק הגוף שלהם, החיצוניות שלהם נפגמה. אבל לא בבחינת המחשבה והרצון, חס ושלום. הפנימיות של עם ישראל נשארת תמיד, לא יכולה להיפגם. ולכן, סליחה?
זה המקור של התשובה.
נכון, נכון. איך אתה יכול לקפר, להוריד את הלכלוך ולמצוא את המקום? כי בפנים זה טהור. אם לא, לאן אנחנו חוזרים?
סליחה, אפשר לשאול שאלה?
בשמחה.
האם הסכמה הזה בא להפוקה מסכמה אחרת אפשרית? והיא, גדול אהרון שהוריד את האורות במדרגת מקיפים. על ישראל. ממנו גדול משה... שהוריד אותם למטה עוד יותר. גדול משניהם כנסת ישראל שמורידה אותה עד הארץ.
אז למה להפוק להפך? זה ממשיך, זה עוד יותר חזק. זה ממש באותו כיוון. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על המדרגות, זה נכון, כמו שאמר כבודו עכשיו, שהכהן הוא למעלה במדרגה של המציאה של הדבר. אבל מי יותר גדול בסופו של דבר? מי שמביא את המציאה הזאת
למדרגה. סליחה, בסכמה הזו משה הוא הגדול ביותר. לכן כוחו להוריד למטה יותר.
אבל פה אנחנו רואים שעם ישראל...
בגדול ממשה ואהרון, מכהנים ולוויים ומלאכים ומכולם.
כנסת
ישראל. כלל ישראל,
נכון.
שכוחם של אהרון ומשה הוא בזכותם.
נכון, נכון. נכון, אבל למה פה זה,
לכן,
זה סותר? זה לא סותר מה שאמרנו.
קטן הסכמה שכאילו אהרון הוא הגדול.
במצב, בעמידה של
דווקא
הדברים.
דווקא זה שהוא מוריד את הדברים, ואילו בסכמה השנייה, דווקא בזה שהוא מוריד אותם, את האורות, רק במידת מקיפים, כוחו נמוך ממשה שמכניס אותם בפנימיות למטה.
כן, נכון, נכון. אנחנו עוד לא סיימנו את השיעור, אבל מה שאומר... מה שאתה אומר, זה בדיוק מה שעכשיו הוא הולך לסיים. זאת אומרת שבעצם, אני קצת נגעתי בנקודה, שאמרתי בעצם שמה החשיבות בכל הדבר הזה? שבסופו של דבר, זה המדרגה למטה. מה שיש לנו בפוטנציאל, זה דבר טוב, אבל זה לא קשור לאם זה מתגלה או לא. נתנו לך את זה, במולד, אבל מה אתה עושה עם זה? עד רבה, זה עוד יותר מסוכן, שיש לך מדרגה כזאת ואתה לא יודע מה לעשות איתה. אז תעשה מדרגה א' של משה רבנו להביא את זה כבר לרגש, ואם אתה עוד יותר מסוגל, תעשה את המדרגה השנייה, והיא החשובה ביותר להביא את זה לרגליים. זה סוד חטא המרגלים, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, על חטא המרגלים שלא מסוגלים להביא את זה לרגליים. כלומר, להביא את תורת ארץ ישראל.
היבן אלו.
רציתי לקשור את זה, כן, ברשותכם, לעניין הזה של ט"ו בשבט. כלומר, לאיזה חלק מהתורה... המדרגה הנמוכה, כלומר להביא את הדברים למדרגה הכי גבוהה שאנחנו קוראים לה נמוכה, להביא את זה לרגליים, זה משתייך, לאיזה חלק מהספרים, לאיזה ספר? ספר דברים, נכון? שספר דברים זה תורה בארץ. מתי התחיל לומר משה רבנו את ספר דברים? בראש חודש שבט. נכון? 36 ימים עד פטירתו בזין באדר. זאת אומרת שמשה רבנו הבין את הסוד הזה בדיוק כמו שאומר כבודו, שהתורה השייכת לארציות שצריך להביא אותה עד למטה, זה החודש שבו אנחנו עתידים בעתיד לחגוג את ט"ו בשבט או את, בכלל את ראש השנה לאילן.
זה מזל של ארץ ישראל.
יפה, לכן זה אני אומר. עידן הדלי, זאת אומרת עידן הכוח לגלות את התורה מתוך החומר הפנימי. זה נקרא תורת ארץ ישראל. המושג הזה לא מובן לאנשים. הם חושבים, מה זה תורת ארץ ישראל? התורה שאתה לומד בישיבה שהיא ברחוב עזריאל, בירושלים. אבל אם תיקח את הספר שלך ותלמד אותו בפריז, זה אותו דבר. לא. תורת ארץ ישראל זה התורה שמתוך החומר היא מגלה את האור. מי גילה לנו את הדבר הזה? רבי שמעון בר יוחאי. זה תורתה של ארץ ישראל. הוא חפר חור באדמה, בארציות, בחומר, בשיא החומר, בחול, כמו שאומרת הגמרא שם, ומשם גילה לנו את הסוד הכי גנוז. זה הסוד, לכן הוא היה קובר את עצמו בתוך החול. כלומר, זה תורה של קודש שנמצאת גנוזה בתוך החול. וזה באמת הדבר הכי גדול, ואין יותר גדול מזה שכנסת ישראל מביאה את הדבר, בוודאי.
אגב, עוד שאלה, יכול להיות שהיא גם כן בכיוון של הדבר. מתי ענני הכבוד יתלקו?
כל פעם שמישהו מסתלק, אהרון מסתלק, אז המתנה שהוא הביא נעלמת. אבל היא לא הסתלקה.
זה אמרנו אבל שמשה כאילו...
יפה, הוא שמר את כולם.
עכשיו, כשמשה לא נכנס לארץ, ועם ישראל נכנס לארץ...
איך נשאר ענני כבוד?
אז מה ענני הכבוד פה? הארץ.
נכון. זאת אומרת שבדיוק מה שהוא אמר, שבעצם הענני כבוד, הסוד שלהם זה לא כשהם נשארים במקיף, כי זה במולד. בוא נראה מה אתה עושה עם זה, שזה הופך להיות בעצם חלק ארצי ממשי שלך. זה הגאולה, זה סוד הגאולה. כשהמקיף הכי גבוה הופך להיות בעצם הגילוי הכי נמוך, בחומר הכי גס. יבוא כל בשר להשתחוות.
עכשיו זה לא מובן.
מה לא מובן?
לא, ממש, רבי שמעון בר יוחאי.
כן.
עכשיו, כשהזוהר מתאר שהיה בחול וזה, ואפילו אומרים שהחומסיות...
כן, כן.
קלקלה את האור. אז עכשיו אנחנו לוקחים את זה לא כפשט, זה לא, זה, זה, האם באמת רבי שמעון בר יוחאי היה במערה?
כן.
לא, כן. אבל איך זה מתקדם?
זה לא משנה.
זה שבן אדם נכנס זה, בחול, זה, או זה... שמול סטנדר, אז אנחנו יכולים להגיד
שזה עוד פעם, זה ביטוי של חז"ל. חז"ל צריך להבין מה הם רוצים לומר לנו. כשהם אומרים לנו משהו, כן? אני לא חייב להבין את זה בפשט. אולי בפשט זה היה ככה, אבל מה שמעניין אותי זה מה הגמרא באה ללמד אותי. מה יש לי חידוש בזה שרבי שמעון מתפשט, קובר את עצמו בחול, ולומד תורה עם הבן שלו ככה מערב שבת לערב שבת? מה זה מלמד אותי? זה החשוב. ואם זה קרה או לא קרה, אני לא יודע.
לא, מלמד אותנו שהבגדים, צריכים לשמור על הבגדים. תשובה, לא.
בסדר, בסדר, אני מבין.
אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שהדבר הזה זה לא דווקא על רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת, זה משל, זאת אומרת, מה ש...
התחילו לעשות את זה אברהם, יצחק ויעקב, שהיו חופרים בארות. מה זה לחפור בארות?
אבל שמה, זה באר ממשי.
אז מה? אבל בשביל מה? בשביל להביא מים, נכון? עכשיו, חכמים אומרים לנו אין מים אל התורה. מה זה אין מים אל התורה? אם הם אומרים לך אין, זאת אומרת שאף פעם לא היה מים. תמיד דיברו על תורה. אז איך? אין מים אל התורה. תגיד לנו תורה משולה למים, אבל גם מים אני צריך. לא, אין מים אל התורה. אין כלום. אף פעם, כל פעם ששמעת מים, זה תורה. אז אנחנו צריכים להבין שיש בעצם רמזים חזקים מאוד למדרגות האלה. למרות שהדבר, אני שותה מים, אני צריך לדעת שהמים האמיתיים שאני שותה זה תורה. כן? והמים לא נבראו. לא כתוב שהם נבראו. אנחנו לא יודעים. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מאיפה יצאו המים האלה? באיזה פרק בבראשית כתוב ויברא אלוהים את המים? ויאמר אלוהים יהי מים? איפה? זאת אומרת שזה התורה. זה המדרגה של התורה. עכשיו כשזה מתורגם לחומר זה הופך להיות מים כמו שאנחנו שותים. עכשיו שתשתו מים, תבינו מה קורה. ומה עשה רבי חיים ויטל? עוד מעט נראה את זה. כשהאריזה נתן לו לשתות מאותם מים כדי לגלות לו סודות התורה. זה לא סתם ביטויים, כן, שאתה מחפש את המקום בטבריה מול רבי מאיר בעל הנס כדי לדעת איפה זה היה בספינה. כן? אז נתקדם ונראה בעזרת השם. אבל לא מבחינת המחשבה והרצון. לכן מה שבא בזכות חב"ד, בא מיד בלי בקשה. כלומר, חב"ד זה בלי בקשה. זה טבעי, זה דבר טבעי. כמו כן, יש לבאר בזה זמן חג הסוכות בטו לחודש תשרי, כתבב. שזה משלים כל הבניין של כנסת ישראל. למה? זה מתחיל בעצם מראש השנה, כן? כל התהליך. עד תו, 15 לחודש, שם אנחנו משלימים את המדרגה, חג הסוכות. הנה בראש השנה נתקן מבחינת נאי של המלכות. נכון? ראש השנה זה המדרגה הראשונה, מדרגה של מלכות. מדרגה של בקשת המלכות. כלומר, אנחנו עושים את העבודה ממטה למעלה. שהוא עניין השתוקקות של תשובה כדי לחזור ולהיות דבוק בשם. ביום הכיפורים מבחינת חגת, חזרתי לרגש הטבעי והנורמלי שלי, על ידי דיבור של החטא והקהל הלב, ממש. בחג הסוכות, למען ידעו דורותיכם, אני חוזר בעצם לגלות את הדעת האמיתית. תראו איזה פלא. חטא אדם הראשון היה באכילת עץ הדעת. נכון? אומרים לנו חכמים שרוב החכמים מסכימים שעץ הדעת מה היה? אתרוג. כלומר, אם זה היה אתרוג, כנראה שלא היה זמן לאכול אותו. שהרי כתוב, ביום אכולך ממנו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו. לא כתוב, אך מעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו, או חוץ מעץ הדעת טוב ורע. מה זה הוא מעץ הדת? גם אותו חייב לאכול, רק בלי למות. זה תנאי. זאת אומרת, אם אני יכול לאכול את עץ הדת בלי למות, תאכל. להפך, אתה צריך לאכול אותו. מה הפתרון? לאכול מעץ החיים. אז בינתיים אני לא יכול, אז מה אני עושה? אני לא זז. יש לי אתרוג, אני לא יכול לגעת בו אפילו, כי חווה הוסיפה מצווה דרבנה, לא לגעת בו. זאת אומרת שאם אני עובר ומקבל דעת, מקבל חיים, מתי אני מקבל חיים? מתי קיבלנו חיים?
מעמד הר סיני.
לא, ביום הכיפורים. במעמד הר סיני רק שמענו קולות. מתי באמת קיבלנו את הלוחות? ביום הכיפורים. זאת אומרת, תורה ירדה לעולם הזה ממש ביום הכיפורים. מה זה יום הכיפורים אז? זמן שאכלנו ממה? מעץ החיים. אז מיד למחרת יום הכיפורים אני כבר יכול לתפוס את האתרוג, חג הסוכות. זאת אומרת, זה תיקון. כן, זה מובן העניין הזה, ההשתלשלות פה היא ממש בנויה. כן? והוא שלמות תארת חבד. ולכן אז הוא זכר לענני כבוד, אנחנו מגיעים ממטה למעלה בתשרה, לכן זה אותיות תו שמרש ממטה למעלה, מן הסוף להתחלה, ובניין הנוקבה הוא אז בשלמות, כמו שאנחנו יודעים שבעצם יש זיבור, כן, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ובסוכה ממש הירח מלא וכו' וכו'. ולכן יש בסוכה קדושה כמו במקדש, מה חג לשם, אף סוכה לשם. ובזה נבין עניין המן שלא ירד בשבת, והנה שבת הוא יום עד נשמתה, ולא יום עד גוף הכלל. וכל העולמות עולים לעלה בבחינת עולם המחשבה, ולכן רק מה ששייך לעולם המחשבה היה גם בשבת. אבל מן ובאר שהם מבחינת גופה, חג עד ונאי, אין להם מקום בשבת. והנה הבאר לא נזכר שלא היה בשבת, אבל מסברה הוא, שהרי יש בזה גם עניין של הוצאה מרשות לרשות, או דיני תחומים, ויש לעניין. זאת אומרת, יש לעניין בדבר הזה, אבל אנחנו מבינים שלא היה לא באר ולא מן בשבת. לכן ביום שישי היינו צריכים לקחת פעמיים.
למה זה מפורש? זה מפורש בשביל המן.
כן, לא מפורש למים.
זה מפורש, כן, זה ברמז, למה זה ברמז? זאת שאלה ב...
לא הביא פה, כי יש גם עניין של הוצאה, של הבאה, כן, נכון, לא יודע, לא כתוב.
תגיד, לא צריך ללמוד בשבת, אם אין מים, אז תגיד...
כנראה שבשבת אנחנו נוגעים בנקודה השורשית. כלומר, מה שמעניין בשבת, כאן ברמז, זה בעצם המקיפים האלה. ולכן אומרים לנו חכמי הסוד שגם הלימוד בשבת צריך להיות שונה. צריך להיות במדרגה הרבה יותר גבוהה.
גם לגבי, אם אנחנו בזיווג, אז לא אין בחירה. התחזרת ל...
נכון, בדיוק, לשורש האמיתי, למולד. כן. וזה מה שאמרו, קידשו במן. מה זה קידשו במן? תשימו לב, הוא מקדש אותו בדבר שלא מופיע. שלא ירד כלל ועיקר ביום השבת. במה קידשו? ויקדש אלוהים את יום השבת. במה קידש אותו? במן. איך קידש אותו במן? לא יורד בשבת. שזו הוראה על גודל מעלת השבת שהוא קודש בעולם המחשבה. ולכן המן שהוא מבחינת חגת לא ירד אז. במילים אחרות, שבת זה בעולם של חבד. בשבת כולם בחבד. כן? והנה אף שעיקרו של שבת הוא בעולם המחשבה, אבל הרי כל בחינה כלולה מכל ג' בחינות. עכשיו תגיד לי, אז מה, אז אנחנו מתנתקים מהעולם הזה? לא, גם בשבת עצמה, כמו שאמרנו מקודם בתחום השני, גם בשבת אתה מוצא שלוש קומות.
אתה עולה למן, נשמע כאילו אתה עולה למן, הוא לא יורד אליך. אתה נמצא בו.
נכון. ככה כתוב שבעצם בשבת אנחנו מוזמנים כביכול אצלו יתברך, אל עולם האצילות.
אבל הזכרת, נראה לי, לפני שלוש או ארבע שיעורים, שיעלה שבת,
שחית ו... נכון. הנה, עכשיו אני חוזר לזה. בדיוק לזה אנחנו חוזרים. ולכן יש בשלושה זמני שבת הוראה לכל ג' בחינות של נאי, חגת וחבד. הנה בליל שבת, תבואי לפי בקשתך, תלחץ על הכפתור, מופיע. עולם מלכות אל מקומה באצילות, וזה מורה על בחינת ישראל במעמדן, שהוא תשוקת המלכות להתדבק בשורשה. ביום שבת הוא זמן של קריאת התורה. מה זה קריאת התורה? הכל מודים בשבת ניתנה תורה. הוא בחינת של חגת שהוא עולם הדיבור. זאת אומרת, אנחנו כבר עולים לחזה. במנחה, הזמן של עולם המחשבה, בחינת חבת, ולכן אומרים, אז אני ואני תפילתי לך השם את רצון, כמו שכתבו הראשונים, שאז ישב בדד וידום. זאת אומרת, זה מדרגה של מחשבה, של הפנמה של כל מה שקורה שם בשבת. והכוונה שהוא זמן של עולם המחשבה. ושלוש זמנים, שלושה זמנים אלו מתחלקים לפי מה שנוסף בשבת, נפש, רוח ונשמה שאנחנו מקבלים. כן, בערב שבת נפש מבחינת הלילה וכו' וכו', שלוש מדרגות ושלוש מדרגות ביום. נפש הוא מלשון השתוקקות, נכון? אם יש את נפשך על הדעת, מה אתה רוצה? לכן בעברית נפש זה השתוקקות ורצון, שזה נוסף בליל שבת, ולכן אמרו חז"ל, ואי נפש. ביום השבת, בחינת רוח, שהדיבור תלוי בהבל הפה, וכן... תרגום יונתן אומר, רוח ממללה, נכון? אותו דבר, שזה הרוח שמדברת, זאת אומרת, זה מדרגה של רוח, ובחינת מחשבה הוא במנחה, בחינת הנשמה שהיא במוח. נמצא, כי בליל שבת עיקר העבודה היא השתוקקות. צמאה נפשי אל השם, כמו שאומרים בערב שבת, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילה טוב. אני צריך להיות רעב בערב שבת. לא רק לאוכל, אלא להשתוקקות השם. ביום השבת עיקר העבודה בבחינת הדיבור. זמירות, שירות, תשבחות, אמירת נשמת, ברכת יוצר, שאין בכל וכן קריאת התורה, שזה העיקר שם. ובמנחה, עיקרו עולם המחשבה, בחינת חב"ד. להתבונן בקרבת קודשא בריחו בישראל, עד היכן הדברים מגיעים. זאת אומרת, מדרגה של, של, של דבקות בשם, במדרגה עיונה מאוד, בשורש. ומעין שלוש מתנות אלו יש בכל שבת. שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל השתוקקות בליל שבת, והתעוררות המידות בדיבור ביום שבת, והערת עולם המחשבה במנחה. מה שנראה עוד לבאר ההבדל בין זכר לענני כבוד לדורות, כלומר עד היום, לבין מן ובאר, שאין להם זכר נראה, על פי מה שנתבאר במקום אחר, כי כל השפעה שיורדת לכלל ישראל, באה ממקור הברכות ששם היא אור רוחני. אנחנו יודעים שהמדרגות יורדות, לימד אותנו כבר הרב, בצורה של אור, מים ורקיע, כן? בסוד אמר, ברוך שאמר, אז המקור תמיד הוא אור. וירידתה מתלבשת בכמה לבושים עד שנעשית בצורה של לחם ומים. זאת אומרת שזה מתחיל להתרקם, זה הופך להיות לחם ומים. לבוש גשמי וחומרי. לאור זה נראה כי כל השפעה של לחם ומים של כלל ישראל בשורשו ובחינת מן, אלא שמתעבה יותר. זאת אומרת שבעצם אנחנו תמיד אוכלים מן, רק שזה בעיבוי. הוא מתלבש בלבוש גשמי יותר של גשם. וישראל במדבר, שהיו רוחנים, לא היה להם את החלק התחתון הזה. אז כאן אפשר לראות את זה לגריעותה. כן, שלא היו יכולים לתרגן את המן ללחם ומים. כן, אז לא נתלבש המן בלבוש עביות של גשם. ונשאר כמו שהוא. דרך אגב, כן, חז"ל אומרים לנו שכשהם ביקשו בשר, לא צריך לראות את זה כדבר רע, אלא שהם רצו דווקא להביא את המדרגות עד למדרגות הנמוכות.
גם כאן זה כאילו דרך אגב מעלה עוד סימן שאלה.
שמה?
שלכאורה מה שהוא אומר לך פה, שהמן בעצם בחינת סוג של עני כבוד. כי הוא גם כן
עליון. ביחס, ביחס ל, 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 למה שמתחת ממנו, ללחם ומים. זה יירוד.
אבל הרבה פעמים אמרנו שהוא לבן,
וזה רמז. בסדר, אבל למעלה ממנו יש ענני כבוד. לא לשכוח, זה ביחס לשני, עוד פעם. תלוי ביחס למי אתה מדבר. אז יורד משורשו בלבוש דק של מן, שם זה מה שהיה. ונמצא לפי זה שכל השפעה של לחם ומים שיש לכלל ישראל, זה בא קודם מבחינת אור, מן. ואחרי זה זה יורד בלבוש של גשם, וזה בין במן, בין בבאר. שגם הם, שגם היו מים רוחניים, כמו שהביא מרחו, כן הנה, שאריזה לשקעו מבארה של מרים, ועל ידי זה נפתחו עיניו בתורת הנסתר. וכן חז"ל דרשו שירת הבאר על עניין תורה. לכן לא שייך לעשות נס למן ולבאר, שהרי כל מה שאנו מקבלים, כל יום שפע, זה אותו השפע של המן. כן, כמו שאמרתם, כל יום אנחנו מקבלים מזה, זה מה שאמרת. אלא שזה מלובש בלבוש יותר גשמי. וגם החידה מביא את זה בחסד לאברהם, שהפירות והירקות של ארץ ישראל זה בחינת המן. יש להם קדושה של המן שהיה יורד במדבר, כך אומר החסד לאברהם. פלא פלאות. אך צריך לדעת את זה, כן? אבל ענני כבוד שהיה רק אז, ולא נתחדשו, כלומר לא רואים את זה בחוש, כן? אמרה תורה לעשות זכר לנס שהיה אז, למה? כי אתה עלול לשכוח את המדרגה שהיא תמיד כאן, אבל היא בנסתר.
שקרה אז דייקה.
כן, אז דייקה. ולכן אז מביא תמיד שמחה. תמיד אז זה שמחה. שנאמר אז ישיר משה. אז המדרגה הזאת של זכר לענני כבוד, אנחנו צריכים להזכיר אותה דווקא, כי היא המדרגה שאנחנו עלולים לשכוח, ואוי ואבוי אם נשכח אותה, כי היא בעצם שורש שמחתנו. שבת שלום.